שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 285. המקרה המוזר של החיטה המהונדסת גנטית בשדה באורגון. רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות איתורו, חברה בינלאומית למסחר והשקעות מקוונות. במשך יותר מעשור, איתורו התבססה כחברה חלוצית בתעשיית הטכנולוגיה הפיננסית, פינטק, וקידמה מושגים חדשניים כגון מסחר חברתי וסחר במטבעות קריפטו. לצד פלטפורמת המסחר, המונה למעלה מ10 מיליון משתמשים מרחבי העולם, איתורו מציעה ללקוחותיה מגוון מוצרי השקעות המבוססים על בינה מלאכותית, חוכמת המונים, Machine Learning ועוד. איתורו מגייסת למשרות במגוון תחומים. Backend, Frontend, Full Stack, Blockchain, ראשי צוותים, Data, DevOps, ניהול מוצר ועוד. לכל המשרות הפנויות, בקרו בדף המשרות של itoro.com או הקליקו על הבאנר של איתורו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
הזמן הוא אפריל 2013. המקום, שדה חקלאי בצפון מדינת אורגון שבארצות הברית. חקלאי, ששמו מעולם לא הותר לפרסום, מסיבות שתבינו בהמשך, ריסס את שדות התבואה שלו בחומר קוטל עשבים כהכנה לזריעת חיטה. כעבור מספר ימים שב החקלאי אל השדות לבחון את השטח ואת השפעת חומר הריסוס. ואכן, בכל מקום בו ריסס היו הצמחים, עשבים שוטים וגבעולי חיטה שנותרו מהעונה הקודמת, צהובים וכמושים. ליתר דיוק, כמעט בכל מקום. באחד השדות מצא החקלאי מספר קבוצות של גבעולי חיטה, ירוקים ורעננים. ניכר היה שכותל העשבים שריסס לא השפיע על גבעולי החיטה האלה ולו במעט. לומר שהחקלאי היה מופתע מהתגלית? יהיה understatement. כותל העשבים שבו השתמש נחשב לאחד מחומרי ההדברה המוצלחים ביותר ונמצא בשימוש מסיבי בכל העולם מזה עשרות שנים. אף צמח, לא חיטה, לא עשבים שוטים, לא אמור לשרוד אחרי ריסוס של החומר הזה. האם יכול להיות שמשהו בחומר ההדברה שרכש לא בסדר? לא. זה בלתי אפשרי. בכל שאר השדות, כל הצמחים, כולל גבעולי חיטה שנותרו מהקציר הקודם, נבלו ומתו בעקבות הריסוס. חומר ההדברה היה בסדר גמור. הייתה זו החיטה שעמדה לנגד עיניו, שמשהו בה היה לא בסדר. משהו בחיטה הזו אפשר לה לשרוד ריסוס של חומר שהיה אמור להרוג אותה בוודאות. החקלאי האלמוני יצר קשר עם מדענית מאוניברסיטת אורגון סטייט הסמוכה, פרופסור קרול מלורי סמית, חוקרת בעלת שם בתחום גידולי עשב. הוא שאל אותה אם יכול להיות שהחיטה שלו פיתחה עמידות טבעית לחומר ההדברה. מלורי השיבה שהדבר לא סביר. החקלאי כתף כמה גבעולי חיטה ושלח אותם אליה. פרופסור מלורי בחנה את הגבעולים, הריצה עליהם סקירה גנטית מקיפה, ועד מהרה גילתה את התשובה לחידה. החיטה שקיבלה הכילה גן בשם CP4, גן שהקנה לה עמידות בפני חומר ההדברה. ללא שהות הרימה פרופסור מלורי את הטלפון, חייגה אל משרד החקלאות האמריקני ודיווחה לו על מה שגילתה. זה היה ביום שישי בצהריים. משרדי הממשלה, אתם יודעים, לא בדיוק זוכים לציונים גבוהים על זריזות, אבל המקרה הזה היה שונה. כבר ביום שני בבוקר דפקו שני חוקרים של משרד החקלאות על דלתו של החקלאי. הם רצו לדעת מאיפה הגיעו לידיו זרעי החיטה שלו. הוא השיב להם שמדובר בזרעים רגילים לגמרי, שקנה מחברה רגילה לגמרי, והראה להם את כל האישורים וההוכחות. התשובה הזו לא סיפקה את אנשי משרד החקלאות, ובמשך כל השבוע סרקו 9 חוקרים את החווה החקלאית באורגון במסרק צפוף. פשפשו בכל מיכל, בחנו כל טרקטור, ולקחו עשרות אלפי דגימות של גבעולי חיטה מהשדות החקלאים. מה פשר חקירה האינטנסיבית הזו, אתם שואלים? ובכן, CP4 הוא לא גן רגיל. הוא אפילו לא גן של חיטה. הוא גן של חיידק שמדעניה של חברת מונסנטו, תאגיד ביוטכנולוגיה ענק, הכניסו לתוך הגנום של גרגירי חיטה מסוימים כדי לפתח בהם את אותה עמידות לחומר ההדברה. העניין הוא שלאף אחד לא הייתה אמורה להיות גישה לחיטה המהונדסת הזו. מונסנטו גידלה את החיטה המהונדסת במספר שדות ניסוי ברחבי ארצות הברית, אבל הניסוי האחרון בהחלט הסתיים ב-2005, למעלה משבע שנים קודם לכן, והניסוי האחרון באורגון עצמה הסתיים אפילו עוד קודם, ב-2001. מאז ועד אותו היום נשמרה החיטה המהונדסת בקונטיינרים מאובטחים באתר החברה בקולורדו. אין שום דרך חוקית שהזרעים האלה היו יכולים למצוא את דרכם אל השדה באורגון ב-2013, והחוק הפדרלי קובע שגידול של חיטה מהונדסת גנטית שלא במסגרת ניסוי מפוקח היטב ומאושר מראש הוא פשע חמור, שהעונש עליו הוא קנס של כמיליון דולר ואולי אפילו מספר שנות מאסר. נקדים ונאמר שהחקירה הרשמית של משרד החקלאות האמריקני לא העלתה דבר. החוקרים לא הצליחו להסביר איך הצליחו זרעי החיטה המהונדסים להגיע לשדה המדובר באורגון, ויותר חשוב, מי הביא אותם לשם. אבל למרות שהאשם בפרשה עדיין לא נתפס, סיפורה של התעלומה הבלשית הבלתי שגרתית הזו הוא הזדמנות לצלול לעומק הסוגיה המורכבת של מזון מהונדס גנטית בכלל, וחיטה מהונדסת גנטית בפרט, ולחשוף את בעלי האינטרסים השונים שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים, מהחקלאים והצרכנים ועד סוכנויות ביון וממשלות. בואו נצא לדרך. אנחנו מתחילים ב-1974. עשבים שוטים, צמחים לא רצויים שגדלים פרא בקרקע, הם אחד האיומים הגדולים ביותר על תנובת השדות החקלאים. הם מתחרים בגידולים חקלאים על מזון, מים ואור שמש. חקלאים לאורך הדורות מצאו מגוון שיטות להתמודד עם העשבים השוטים, כמו למשל חריש של הקרקע כדי לעקור את העשבים השוטים מהשורש. אבל הדברה כימית היא מן הסתם השיטה הקלה והנוחה ביותר. מרססים את השדה והופ, העשבים מתים. הנוחות של ההדברה הכימית הפכה אותה לפופולרית במרוצת המאה ה-20, אבל כותלי העשבים שעמדו לרשות החקלאים עד שנות ה-70 לא היו מוצלחים במיוחד מבחינה סביבתית. הם אמנם פגעו בעשבים שוטים, אבל הם היו רעילים גם לבעלי חיים וחרקים שניזונו מהצמחים המרוססים. ב-1974 הכריזה חברת מונסנטו על כותל עשבים חדש בשם ראונדאפ. ראונדאפ היה חומר הדברה מדהים. הוא היה יעיל נגד מגוון רחב מאוד של עשבים שוטים ממינים שונים, אבל לא הזיק כלל לבני אדם ולבעלי חיים. חומר הפלא הזה היה כל כך מרשים עד שהראונדאפ הפך בתוך מספר שנים לכותל העשבים הנפוץ ביותר בעולם, בפער ניכר מחומרי ההדברה המתחרים עד ימינו. הפטנט של מונסנטו על הראונדאפ פג בסביבות שנת 2000, וכיום הוא מיוצר על ידי מספר חברות נוספות בשוק. סוד עוצמתו של הראונדאפ ובתרכובת כימית שבבסיסו. מדובר במולקולה המכונה גלייפוסט, שמסוגלת לשבש את אחד התהליכים הביולוגיים הבסיסיים ביותר בצמחים. בעלי הצמח ישנם עברונים זעירים בשם כלורופלסטים, שהם מעין מפעלי מזון של התא הצמחי. הם ממירים את אור השמש לסוכרים, שהופכים בהמשך לחומצות אמינו, ויטמינים, הורמונים ועוד שלל מולקולות ותרכובות חיוניות לצמח. כדי לייצר את אותם סוכרים, הכלורופלסט צריך לקבל לתוכו אנזים בשם EPSP, שהוא חוליה קריטית בשרשרת הייצור של הסוכרים. כשמרססים את הראונדאפ על עלי הצמח, מולקולות הגלייפוסט חודרות אל התאים, נקשרות אל אנזים ה-EPSP ומונעות ממנו להיכנס אל תוך הכלורופלסטים. אפשר לומר שהגלייפוסט כמו נועל במרכאות את שערי מפעלי המזון של התאים. אותו ייצור סוכרים שתיארתי הוא אחד התהליכים הבסיסיים והחשובים ביותר בתא הצמחי, ולכן הוא משותף לכמעט כל סוגי הצמחים באשר הם. זו הסיבה ליעילות המדהימה של הראונדאפ נגד מגוון רחב מאוד של עשבים שוטים. לא פחות חשוב, מנגנון ייצור הסוכרים שבו פוגע הגלייפוסט קיים אך ורק אצל צמחים, חיידקים מסוימים וכמה סוגי פטריות, והוא לא קיים בכלל אצל בעלי חיים. אנחנו משיגים את הסוכרים שלנו ממקורות אחרים, אנחנו לא מייצרים אותם בעצמנו. זו הסיבה שהראונדאפ לא מזיק לבעלי חיים ונחשב לחומר הדברה בטוח יחסית לשימוש. כאן כדאי להוסיף כוכבית קטנה. ב-2015 הכריז ארגון הבריאות העולמי על הגלייפוסט כחומר החשוד כמסרטן, אבל מאז נערכו בדיקות אחרות שהזימו את החשדות האלה. יש עדיין טענות לכאן ולכאן בעניין הזה, אבל לא ניכנס לוויכוח הזה במסגרת הפרק הנוכחי. כך או כך, אי אפשר להפריז בחשיבותו של הגלייפוסט. הוא חולל מהפכה אמיתית בעולם החקלאות, וההשמדה היעילה כל כך של עשבים שוטים העלתה את תנובת השדות החקלאים בשיעור ניכר. אחד ממדעני משרד החקלאות האמריקני אמר על הגלייפוסט ב-2010 כי, ציטוט, הגלייפוסט הוא תגלית של פעם במאה שנה, והוא חשוב לתעשיית ייצור המזון העולמית, כמו שהפניצילין חשוב למלחמה במחלות. סוף ציטוט. אבל לא הכל ורוד, או אולי ירוק. מנגנון ייצור הסוכרים שתיארתי קודם, הוא כאמור מנגנון בסיסי שהתפתח אצל צמחים בשלב מוקדם מאוד באבולוציה, ומכאן שהוא משותף לכמעט כל הצמחים באשר הם. זו הסיבה שהראונדאפ יעיל נגד מגוון רחב כל כך של עשבים שוטים, אבל לא רק נגדם. אם נרסס אותו על חיטה, תירס, סויה ואורז, הגידולים שעליהם הוא אמור להגן, הוא יהרוג גם אותם. אז מה עושים? כאן נכנסת לתמונה ההנדסה הגנטית. טכנולוגיה שהחלה להבשיל בשנות ה-80. מדעניה של מונסנטו החלו לתור אחר שיטות לשנות את הגנום של הגידולים החקלאים השונים כדי להפוך אותם לחסינים מפני הראונדאפ. האתגר היה אדיר. לא קל לשנות תהליכים כימיים בסיסיים כל כך בצמח מבלי לפגוע בו בדרך זו או אחרת. הפתרון נתגלה לבסוף כמעט במקרה. בצינור ניקוז של אחד ממתקני הניקוי גילו המדענים חיידק בשם אגרובקטריה שהתברר כעמיד בפני הגלייפוסט. ה-EPSP של החיידק, אותו אנזים חיוני לתהליך ייצור הסוכרים, עבר מוטציה שלא אפשרה לגלייפוסט להיקשר אליו, כאילו החלפנו את המנעול של מפעל המזון של התא. מולקולת הגלייפוסט לא משפיעה יותר על האנזים, ותהליך ייצור הסוכרים ממשיך לפעול כרגיל. החוקרים בודדו מהחיידק את הגן הספציפי שהקנה לו עמידות לחומר ההדברה והשתילו אותו בזרעי סויה. אחרי סדרה של ניסויים מקיפים ומפרחים שנועדו לוודא שהשינוי הגנטי אינו פוגע בצמח, בחרקים, בבני אדם ובעלי חיים אחרים שניזונים מהצמח, אושרה הסויה המהונדסת למאכל ב-1996. בתוך זמן לא רב, השתילו חוקריה של מונסנטו את אותו הגן גם בצמחים רבים אחרים, כגון תירס ואורז, ושיווקו את הזרעים המהונדסים גנטית תחת השם Roundup Ready, דהיינו מוכן לריסוס בראונדאפ. צמחי הראונדאפ Ready זכו להצלחה גדולה. בפעם הראשונה יכלו החקלאים לרסס את השדות שלהם בחומר הדברה מעולה, ראונדאפ, להיפטר בקלות יחסית מעשבים שוטים, מבלי לפגוע כלל בגידולים החקלאים עצמם ובתנובה שלהם. הראונדאפ והצמחים המהונדסים שהיו עמידים לו, היו שילוב מנצח, כמו פופקורן וקולה, טייכר וזרחוביץ' או במבה עם קטשופ. טוב, אולי האחרון זו סטייה אישית שלי. בואו לא נדבר על זה יותר לעולם. בכל אופן, הדגנים המהונדסים היו כל כך מוצלחים עד שכיום כ-93% מכל הסויה וכ-88% מכל הטירס שגדלים בארצות הברית מהונדסים גנטית. אבל החיטה יוצאת דופן. למרות ההצלחה המוכחת של הטירס, האורז והסויה המהונדסים, החיטה נותרה מחוץ למשחק, ובשום מקום בעולם, באף מדינה על הגלובוס, לא מגדלים היום חיטה מהונדסת גנטית. למה? סיבה אפשרית אחת היא הגנטיקה המורכבת של החיטה. הגנום של חיטת הלחם, סוג החיטה הנפוץ ביותר בעולם, מכיל למעלה מ-100,000 גנים שונים. לשם השוואה, הגנום שלנו, בני האדם, מכיל פחות או יותר 25,000 גנים, פחות מרבע ממספר הגנים של חיטת הלחם. הגנום הענק הזה עושה חיים קשים למדענים שמנסים למפות ולשנות אותו, ורק בשנים האחרונות נכנסים לשימוש כלים וטכניקות שהופכים את המשימה הזו לפשוטה יותר. אבל אם זה היה כל הסיפור, היינו אוכלים חיטה מהונדסת כבר לפני עשור או יותר, סביר להניח. הסיבה האמיתית לכך שחיטה מהונדסת גנטית לא אומצה זה מכבר בעולם החקלאות, היא התנגדות נחרצת מצד צרכנים וחקלאים רבים. במדינות אירופאיות ומזרח אסיאתיות רבות, אסור בתכלית האיסור לגדל חיטה מהונדסת, או אפילו לייבא אותה לתוך המדינה. גם בארצות הברית, שבאורך מסורתי קצת יותר פתוחה למזונות מעובדים, עדיין יש לחץ ציבורי גדול מצד מתנגדי ההנדסה הגנטית, שדורשים למשל מיצרניות המזון לסמן את המוצרים שלהן כמהונדסים או לא מהונדסים גנטית. ממה חוששים המתנגדים? רשימת הטיעונים ארוכה, אבל החשש העקרוני הוא מתוצאות בלתי צפויות משינוי כלשהו שנכניס בצמחים, שהרי גם המדענים מסכימים שאנחנו עדיין רחוקים מלהבין את תפקידם של כל הגנים והמערכות השונות בצמחים. אולי שינוי שנכניס בגנום של החיטה יגרום לה לייצר חלבון חדש שלא היה בה קודם, שהרי נזכיר שהגן שאחראי לעמידות בפני הראונדאפ למשל לא מגיע מחיטה אלא בכלל מחיידק, ואולי החלבון הזה יגרום לבעיות רפואיות אצל הצרכנים, מאלרגיה ועד סרטן. אפשרות אחרת היא שהשינוי אמנם לא יזיק לבני אדם, אבל יגרום לנזק לסביבתו האקולוגית של הצמח. למשל, יפגע בחרקים שניזונים ממנו, או ימנע מחיידקים לפרק את החומר האורגני אחרי שהצמח מת. וישנו גם החשש שגנים מצמח מהונדס יצליחו לברוח ממנו במרכאות ולהתפשט לצמחים אחרים באופן לא מבוקר. למשל, אם אבקנים מצמח מהונדס יפרו צמחים לא מהונדסים. לכל הטענות האלה יש למדענים תשובות, ואפילו תשובות טובות. אני לא אוכל לצלול במסגרת הפרק הזה לעומקו של הדיון בעד ונגד מזון מהונדס גנטית. זה נושא מספיק רחב למלא כמה פרקים של עושים היסטוריה כנראה. אני רק אומר שבגדול מזון מהונדס עובר סדרה ארוכה ומקיפה מאוד של ניסויים ובדיקות עד שהוא מקבל את כל האישורים הנדרשים, כך שהסבירות שצמחים מהונדסים מסתירים איזו בעיה רפואית חמורה או נזק אקולוגי דרמטי, היא קטנה ביותר. גם התפשטות של גן מצמח מהונדס באוכלוסייה של צמחים אחרים היא לא קלה כפי שאולי נדמה. אחד הטיעונים החזקים ביותר של התומכים בהנדסה הגנטית של חיטה הוא שבמובן מסוים אנחנו כבר מהנדסים במרכאות את החיטה שאנחנו אוכלים פחות או יותר מזה 12,000 שנים. למה הכוונה? לא רחוק מהבית שלי, באתלית, ממש כמה מאות מטרים מהכניסה ליישוב, נמצאת החווה החקלאית של אהרון אהרונסון. אהרונסון הפך לאייקון של הציונות החלוצית בזכות שני דברים. הראשון, הוא עמד בראש מחתרת נילי, ולצד דמויות מיתולוגיות, כגון אבשלום פיינברג ושרה אהרונסון, פעל להפלת השלטון העות'מאני בארץ ישראל. ההישג השני הגדול שלו, הפעם בחובהו המקצועי כאגרונום, היה גילויה של אם החיטה. אם החיטה היא חיטת בר קדומה שצמחה פרא באזורים מסוימים בסוריה ודרום טורקיה. אי שם, לפני כ-12,000 שנים, החלו אבות אבותינו לגדל את החיטה באופן יזום בשדות חקלאים. זו הייתה ההתחלה של מה שהיא אולי המהפכה הדרמטית ביותר בהיסטוריה האנושית. המעבר מחברה של לקטים ציידים לחברה של יושבי קבע בכפרים ובערים. המדענים במאה ה-19 היו סקרנים מאוד להניח את ידיהם על אם החיטה וללמוד את תכונותיה. אבל בשנים שחלפו מאז המהפכה החקלאית, חיטת הבר המקורית נעלמה ולא נודעו עקבותיה. אהרון אהרונסון קנה את עולמו כשמצא מספר גבעולים שלה במדרונות שמעל בית הכפרות של ראש פינה ב-1906. בזכות תגליתו של אהרונסון, אנחנו יכולים היום להשוות את חיטת הבר המקורית לחיטה המבויתת המודרנית, וההשוואה הזו מעלה כמה הבדלים בולטים בין הזנים. ההבדל המשמעותי ביותר הוא שכשמנענעים את השיבולת של חיטת הבר, הגרגירים מתנתקים ממנה בקלות ונופלים לקרקע. בחיטה מודרנית, להבדיל, הגרגירים נשארים מחוברים לשיבולת ולא מתנתקים בקלות. התכונה הזו של התנתקות קלה של הגרגירים מהשיבולת היא תכונה חשובה ליכולת ההישרדות של החיטה. מטבע הדברים, החיטה רוצה להפיץ כמה שיותר זרעים וכמה שיותר רחוק, כדי שכמה שיותר צאצאים ישרדו ויקימו את הדור הבא שלה. אבל מבחינת החקלאים הקדומים, זו תכונה לא טובה. כשהחקלאי הנאוליטי כתף את החיטה שלו, הוא לא רצה שהגרגירים יקרי הערך יתפזרו על הקרקע. הוא העדיף שהשיבולת תישאר שלמה, לפחות עד שהביא אותה הביתה לתחינה. לכן, כשהחקלאים הראשונים היו שוטלים את הזרעים של העונה הבאה, הם העדיפו לשתול זרעים של אותם קני חיטה שהשיבולת שלהם הייתה מתפרקת קצת פחות בקלות משאר הקנים. לאורך מאות ואלפי שנים, אותה ברירה מלאכותית של דורות של חקלאים הובילה לכך שרק מיני חיטה שהגרגירים שלהן נשארו צמודים היטב לשיבולת, טופחו ושרדו, ומינים קדומים כמו אותה אם החיטה המקורית נעלמו וכמעט שנכחדו לחלוטין. יותר מזה, בני האדם לא הסתפקו בהכוונה פסיבית של האבולוציה של החיטה. הם שינו את החיטה באופן אקטיבי. הם עשו זאת באמצעות החלאה יזומה של מינים שונים של חיטה. בהחלאה כזו לוקחים אבקנים מזן אחד של חיטה ומפרים איתם את הביציות של זן אחר כדי לקבל צאצאים שחלקם לפחות ניחנים בתכונות הטובות של שני הוריהם. במילים אחרות, החיטה המודרנית היא לא חיטה טבעית במובן של חיטה שעברה התפתחות אבולוציונית אקראית כמו שאר היצורים בטבע. אנחנו, בני האדם, הכוונו את האבולוציה של החיטה והפכנו אותה לצמח שהיא היום. למעשה, החיטה המודרנית, המתורבתת במרכאות, לא יכולה לשרוד בטבע ללא העזרה שלנו. הגרגירים שלה לא מתפזרים, היא חייבת השקיה ודישון, ומכאן שבגדול אין לה סיכוי לעמוד בתחרות מול צמחים אחרים בטבע. העובדה הבלתי ניתנת לערעור היא שאנחנו מתערבים ברגל גסה באבולוציה של החיטה מזה למעלה מ-10,000 שנה, וזו הסיבה לכך שחלק מהמדענים מתקשים להבין את ההתנגדות העקרונית להנדסה גנטית. אין דבר כזה חיטה טבעית, וההנדסה הגנטית המודרנית היא לתפיסתם בסך הכל עוד צעד אחד במסע בין אלפי שנים ליצירת זני חיטה מוצלחים וטובים יותר. מה זה משנה אם השגנו את תכונת העמידות לכותל הסבים למשל באמצעות השתלה מלאכותית של גן שלקחנו מחיידק או באמצעות סלקציה והכלאות? הרי כך או כך אנחנו משנים את הגנום של החיטה, ואם כבר אנחנו משנים את הגנום של החיטה, אז למה לא לעשות את זה בשנה או שנתיים במעבדה במקום בעשרות שנים בשדה? אני חושב שאפשר לראות את ההיגיון בטיעון הזה, אבל זאת תהיה טעות להתייחס בזלזול לטענותיהם של מתנגדי ההנדסה הגנטית. נכון, הנדסה גנטית היא בסך הכל דרך קיצור להגיע לזני חיטה מוצלחים יותר, אבל לפעמים, כמאמר הפתגם, החיפזון הוא מהשטן. לא תמיד אנחנו מבינים את מלוא המשמעויות של השינויים הדרמטיים שאנחנו מבצעים באמצעות הנדסה גנטית, ואפילו גן העמידות לראונדאפ הוא בעצמו דוגמה מצוינת לכך. עד שהופיע הראונדאפ, החקלאים היו משתמשים במגוון שיטות כדי להילחם בעשבים שוטים. למשל, חרישת השדות כדי לעקור אותם מהשורש, או תערובת של חומרי הדברה שונים כדי לפגוע במגוון רחב של עשבים שוטים שצמחו בשדה. אבל הראונדאפ, כאמור, היה מוצלח מאוד. הוא היה קטלני ויעיל נגד המון מינים שונים של עשבים שוטים, ולכן במרוצת השנים חלק מהחקלאים הפסיקו להשתמש בשיטות האחרות ובחומרי ההדברה האחרים, והשתמשו בראונדאפ בלבד. היו מדענים שהזהירו מפני האפשרות שצמחים מסוימים יפתחו עמידות כנגד הראונדאפ, אבל האזהרות הללו נדחקו לפינה. כאמור, המנגנון הביולוגי בצמח שבו פוגע הראונדאפ הוא כל כך בסיסי וחשוב, עד שחלק מהחוקרים התקשו לראות כיצד בכלל יכול צמח לפתח עמידות נגד חומר ההדברה. לשם השוואה, זה קצת כמו שבני האדם יפתחו לפתע עמידות נגד ציאניד. זה מאוד לא סביר. הרי כדי ליצור צמחים שיהיו עמידים בפני חומר ההדברה הזה, המדענים היו חייבים להביא גן מחיידק. ואכן, במשך כמעט 20 שנה, הכל היה בסדר. העשבים השוטים מתו, התירס והסויה המהונדסים שגשגו והניבו תבואה יפה, וכולם היו מרוצים. אבל באמצע שנות ה-90 החלו לצוץ ברחבי העולם מינים חדשים של עשבים שוטים שפיתחו עמידות לראונדאפ. 24 מינים כאלה ליתר דיוק. אחת הדוגמאות לעשב עמיד שכזה הוא הפיגוויד, צמח החזיר בתרגום חופשי. לפיגוויד יש את כל התכונות הדרושות כדי להפוך לעשב שוטה מוצלח. הוא צומח במהירות מדהימה, עד 12 סנטימטרים ביום, וכל צמח מסוגל להפיק עד 500,000 זרעים. המספר המדהים הזה של זרעים הוא כנראה המפתח לעמידות המפתיעה שפיתח הצמח לחומר ההדברה. אפילו אם המוטציה שתאפשר עמידות לראונדאפ היא מאוד מאוד נדירה, די בכך שרק אחד מאותם מיליוני זרעים יגריל אותה כדי שהתכונה הזו תתפשט באוכלוסייה כולה. ומהי אותה המוטציה? כאמור, הגלייפוסט, החומר שבראונדאפ, פוגע באנזים בשם ESPS. בדרך כלל אפשר למצוא בגנום של צמח גן בודד או לכל היותר מספר גנים שאחראים על ייצור ה-ESPS, אבל מוטציה אקראית הביאה לכך שהפיגוויד המשופר מכיל כעת למעלה מ-150 גנים לייצור ESPS. והתוצאה היא שהצמח מייצר כמויות גדולות בהרבה של האנזים. הגלייפוסט המרוסס מצליח לפגוע בחלק ממולקולות ה-ESPS, אבל עכשיו יש כל כך הרבה מהן שהצמח מצליח לתפקד בכל זאת, וההדברה מפסיקה להיות אפקטיבית. המשמעות היא שכמה גבעולים בודדים של פיגוויד בפינה נידחת של שדה חקלאי יכולים להשתלט על השדה כולו בתוך חודשים ספורים ולחסל אותו. אין פלא שכשהחקלאים שומעים על פיגוויד שפיתח עמידות לראונדאפ, הם נעשים מודאגים מאוד. אין להם ברירה, אלא לשוב אל השיטות הישנות של החריש וערבוב חומרי הדברה שונים, וכל ההשקעה בגידולים מהונדסים לעמידות כנגד ראונדאפ הופכת לפחות ופחות משתלמת. זה לא אומר שהראונדאפ והגידולים שהונדסו כדי לעמוד בפניו הפכו לחסרי תועלת, רחוק מכך. אבל זו בהחלט דוגמה לזהירות שבה אנחנו צריכים לנקוט כשאנחנו שוקלים התערבות בגנטיקה של גידולים חקלאיים כל כך חיוניים לעתידה של האנושות. החשש מפני השלכות בלתי צפויות של הנדסה גנטית בצמחים הוביל לעלייתן של תנועות התנגדות למזון מהונדס גנטית ב-20 השנים האחרונות במדינות רבות בעולם. כפי שציינתי, עושה רושם שמשום מה ההתנגדות הזו עזה במיוחד במקרה של החיטה. הלחץ הציבורי האדיר שהופעל על מונסנטו ואנשי הממשל בארצות הברית, אין ספור הפגנות, ויכוחים פומביים, חרמות, מכתבים לאנשי קונגרס וסנאט וכולי וכולי, הביא לכך שב-2005, אחרי שנים של ניסויים ומיליארדי דולרים שהושקעו במחקר ופיתוח של חיטה מהונדסת גנטית, החליטה מונסנטו להרים ידיים. החברה הודיעה שלא תנסה יותר לקבל את אישור הממשל לשיווק זרעים של חיטה מהונדסת גנטית, הפסיקה את כל הניסויים ועצרה את כל המחקרים. אל הוויכוח העקרוני בעד ונגד הנדסה גנטית, יש להוסיף את העובדה שמונסנטו עצמה נתפסת בעיני רבים ממתנגדיה, בצדק או שלא בצדק, כתאגיד ציני וחסר עקבות, שיעשה הכל כדי לקדם את שורת הרווח שלו. לא חקרתי לעומק את קורותיה של מונסנטו, ואני לא יודע לומר מי צודק. יכול להיות שמונסנטו היא באמת חברה לא מוסרית, ויכול להיות שהמבקרים קצת יותר מדי מושפעים מסרטים הוליוודיים על תאגידי על מרושעים. מה שבטוח הוא שנכון להיום ידם של המתנגדים להנדסה הגנטית בחיטה היא על העליונה. גרמניה, צרפת, רוסיה, יפן, דרום קוריאה ועוד מדינות רבות ברחבי העולם לא מוכנות לשקול אפילו יבוא של חיטה מהונדסת לשטחן. ההתנגדות של הצרכנים לחיטה המהונדסת גורמת לכך שגם החקלאים לא רוצים לגדל חיטה כזו. זה עניין כלכלי טהור. אם אף אחד לא רוצה לקנות חיטה מהונדסת, לחקלאים אין שום תמריץ כלכלי להשקיע בקניית זרעים מהונדסים שבאופן טבעי יהיו יקרים יותר מזרעים רגילים. בארצות הברית בפרט, השיקול הכלכלי הזה מקבל חשיבות גבוהה במיוחד, כיוון שארצות הברית היא יצואנית החיטה המובילה בעולם, וכל פגיעה ביצוא משמע נזק כספי אדיר, וסכנה מוחשית של איבוד חלק מנתח השוק של ארצות הברית לטובת מדינות מתחרות אחרות. ובאפריל 2013, זה בדיוק מה שקרה. שרגע ברוש, תעשיין ישראלי, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל. אתה דיברת על זה גם בפינה הקודמת וברעיונות נוספים בתקשורת, שהדגש שאנחנו שמים כממשלה וגם ציבור הרחב על יוקר המחיה, קצת השכיח מאיתנו ערכים אחרים. מה הם אותם ערכים אחרים שאתה מרגיש שקצת נדחקו לפינה?
תראה, קודם כל ברמת מדינה אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רוצים לפתח פה כלכלה עצמאית, שלא תלויה בחסדי העולם, לא אמברגו מצרפת ולא טוב לב של אמריקאים או של מישהו אחר. כדי שכל זה יוכל להתרחש, אנחנו חייבים להשקיע, ואנחנו משקיעים הרבה מאוד כספים במחקר, בפיתוח, בחדשנות, על יד זה השקעות הון גדולות, ומייצרים מפעלים ומקימים מפעלים שיהיו מסוגלים לספק לישראל את אותה עצמאות כלכלית שהיא הייתה תקווה של המנהיגים לפני 30-40 שנה, והיום הגענו לזה.
אז עצמאות כלכלית זה ערך שאפשר להתחבר ולהבין, אבל מה אתה אומר לאנשים שאומרים, תשמע, אולי זה חסר תועלת, אולי זה אנכרוניזם. היום אנחנו מתחרים נגד מפעלים בסין שמייצרים בזיל הזול, אולי זה כבר ערך שעבד עליו הקרח?
לא, זה לא שלא עבד עליו הקרח, אלא הוא הכרחי גם היום. כי נניח שאנחנו רוצים לקנות ביבוא, אז אנחנו צריכים דולרים. אם אנחנו לא נייצא, מאיפה יהיה לנו את הדולרים? אנחנו לא יכולים להדפיס דולרים בישראל. ולכן חייב להישמר האיזון הזה שמצד אחד אנחנו מייצאים, ומצד שני אנחנו מייבאים. אז יש מוצרים שלא כדאי לייצר פה. יצאנו מתעשיית הטקסטיל מרובה, יצאנו מהרבה מאוד תעשיות שאין לנו שם שום יתרון יחסי. אבל אנחנו משתדלים בתעשיות שישנם פה לפתח יתרונות יחסיים. כפי שאמרתי, זה יתרונות של טכנולוגיה, של עיצוב, של טעמים. ולכן את כל הדברים האלה, אתה רוצה לרכוש אותם, אתה צריך להיות מוכן לשלם עליהם טיפה יותר, אבל להיות בחזית הטכנולוגיה, וזו התעשייה הישראלית.
תכף נרחיב על מקומה של, באמת של הממשלה, לעודד ולפתח. בינתיים נאמר לכם המאזינים, כדי ללמוד עוד על תרומתה של התעשייה המקומית לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל, אתם מוזמנים לבקר בדף הפייסבוק של התאחדות התעשיינים, חפשו התאחדות התעשיינים בפייסבוק. בפינה הבאה נרחיב ונדבר על תפקידה של ממשלת ישראל בעידוד של התעשייה. כמעט מיד לאחר שדיווחו כלי התקשורת על גבעולי החיטה המהונדסים, בעלי גן העמידות בפני ראונדאפ, שצצו להם לפתע בשדה חיטה נידח באורגון, פרצו בכל רחבי העולם, מפריז ועד רומניה, הפגנות סוערות נגד מונסנטו. מבקרים זועמים האשימו את חברת הביוטכנולוגיה ברשלנות ובחוסר אחריות שאפשרו לחיטה המהונדסת לברוח במרכאות ממעבדות המחקר אל העולם החיצון. מי יודע כמה גרגירי חיטה מהונדסים הצליחו לברוח והיכן עוד צומחים להם גבעולי חיטה מהונדסים? כולם מבינים שאת השד הזה אפשר להוציא מהבקבוק, אבל קשה מאוד להחזיר אותו פנימה. זו בדיוק התקלה שממנה הזהירו מתנגדי ההנדסה הגנטית כל השנים. התוצאות הקשות לא יכרו לבוא. יפן הקפיאה מיידית את כל יבוא החיטה מארצות הברית. דרום קוריאה הכריזה שעד הודעה חדשה כל משלוח חיטה מארצות הברית יעבור בדיקות מקיפות. גם האיחוד האירופאי המליץ לחברותיו להחמיר את הבדיקות על החיטה האמריקנית. הפרשנים העריכו את הנזק שיגרם לחקלאות בארצות הברית בכחצי מיליארד דולר.
We are taking very seriously the detection of GE glyphosate resistant wheat plants at a farm in Oregon. We have opened an investigation and will work as quickly as possible to determine the circumstances, the extent of the situation and how it happened.
עכשיו אנחנו יכולים להבין טוב יותר מדוע נלחץ כל כך משרד הבריאות האמריקני כשפרופסור קרול מרי סמית דיווחה על התגלית המפתיעה שלה, ומדוע הפכו חוקריו של המשרד כל אבן וכל מגרפה בחווה של החקלאי שגילה את החיטה המהונדסת בניסיון להבין איך הגיעו לשם הזרעים המהונדסים, ולא פחות חשוב להבין אם מדובר במקרה בודד או אם גרגירי החיטה המהונדסים חדרו לתוך משלוחי התבואה שארצות הברית מייצאת למדינות אחרות.
We understand how important this issue is to the American public and to our agriculture industry, and we have a team of dedicated investigators working on the ground daily to collect all the information and evidence that's available for us to figure out what's going on here. We're going to use the full scope of our authority in the
כעבור שנה של חקירה מאומצת, הודיע משרד החקלאות שלא נתגלו צמחים מהונדסים נוספים בשדה המדובר או בכל השדות שבסביבה, ושככל הילדוע לו, זרעים מהונדסים לא הסתננו למשלוחי הייצוא. גם מונסנטו עצמה ניהלה חקירה משלה. אנשיה דגמו כ-30,000 צמחים מכל מיני שדות באזור, ולא מצאו צמחים מהונדסים נוספים. משרד החקלאות הכריז כי מדובר באירוע מבודד וחד פעמי, ייצוא החיטה האמריקני חזר להתנהל ללא הפרעות, אבל עד היום אפשר לחוש במתח ובחשש באוויר מאז אותו המקרה. מספר חקלאים טבעו את מונסנטו על הירידה בהכנסות מהייצוא, והתביעה נסתיימה בפשרה שבמסגרתה שילמה מונסנטו כמה מיליוני דולרים. למרות התשלום הזה, אפשר לומר בהחלט שמונסנטו יצאה בזול מהעניין. 9 שנים קודם לכן, במקרה אחר של בריחת אורז מהונדס גנטית אל משלוחים לייצוא, שילמה חברת בייר הגרמנית כ$0.75 מיליארד לחקלאים שטבעו אותה. אז מה באמת קרה באורגון? האם התרשלה מונסנטו? כפי שציינתי בפתיח, מונסנטו גידלה חיטה מהונדסת במספר שדות ניסוי ברחבי ארצות הברית, והשאלה היא האם ייתכן שגרגירי חיטה מאותם שדות ניסויים הצליחו לחמוק ולמצוא את דרכם אל העולם שבחוץ. התשובה היא? כנראה שלא. על פי כל העדויות והמחקרים, זו אינה אפשרות סבירה. ראשית, השדה שבו נתגלתה החיטה המהונדסת לא שימש מעולם לניסויים של חברת מונסנטו, ושדות הניסויים הקרובים אליו ביותר מרוחקים מאות ואף אלפי קילומטרים. ניסויים בזנים המהונדסים האלה הופסקו כאמור לפני שנים רבות. גרגיר חיטה יכול לשרוד בקרקע למשך שנה או שנתיים בלבד, כך שגם אם גרגר התעופף ברוח למרחק כה גדול, עדיין לא סביר שאינבוט פתאום ב-2013, אחרי שאותו שדה באורגון שימש לגידול חיטה במשך 9 שנים רצופות, ומעולם לא נתגלתה בו בעיה של עמידות לראונדאפ. במילים אחרות, קשה להאמין שגרגירי חיטה מניסויים קודמים של מונסנטו הצליחו איכשהו לברוח ולמצוא את עצמם בשדה באורגון. זה פשוט לא הגיוני. אבל אם לא מדובר ברשננות מצידה של מונסנטו, איך בכל זאת הגיעו הזרעים לשדה הזה? התשובה לשאלה הזו חשובה לא רק לחוקרי משרד החקלאות או לעורכי הדין שעוסקים בעניין, אלא לכולם. לי, לכם ולילדינו שעתידים לחיות כאן בעשרות השנים הבאות. מדוע? כיוון שההנדסה הגנטית של חיטה היא לא שעשוע אינטלקטואלי או הוכחת יכולת טכנולוגית ותו לא. מדובר בצורך בוער, חיוני ודחוף. על פי התחזיות, ב-2050 יחיו בכדור הארץ עוד כ-2 מיליארד בני אדם. השטחים הזמינים לחקלאות, שטחים שאפשר להפוך אותם לשדות תבואה, לא עומדים לגדול בצורה משמעותית, ואולי אפילו להפך. ואם אנחנו מקווים להאכיל את אותם 2 מיליארד בני אדם שהתווספו לאנושות, אין לנו ברירה, אלא למצוא דרכים להגדיל את תנובת השדות הקיימים. זו אינה השערה תיאורטית, אלא מתמטיקה פשוטה וברורה. ולא רק שאוכלוסיית העולם גדלה, גם התזונה המקובלת במדינות המתפתחות הולכת ונעשית מערבית יותר, תחת ההשפעה התרבותית של ארצות הברית. וזה אומר יותר לחם, פסטה ושאר בצקים, ופחות אורז, סויה ותירס. מדענים רבים מזהירים שאם לא נצליח להגדיל את התפוקה הממוצעת של שדות החיטה בלפחות 60%, אנחנו צפויים לאסונות הומניטריים בקנה מידה אדיר, רב שעלול להוביל לחוסר יציבות חברתית במדינות רבות, ואולי אפילו התמוטטות מוחלטת של השלטון במקומות מסוימים. האנושות כבר ניצבה בפני אתגר דומה בעבר, ויכלה לו. המהפכה התעשייתית של המאות ה-17, 18 ו-19 הפכו את החקלאות לממוכנת ואוטומטית יותר. הטרקטורים והקומביינים אפשרו לחקלאים לאבד שדות גדולים יותר ביעילות גבוהה יותר, והובילו לתפוקה גבוהה יותר, בערך טון אחד של תבואה לכל 10 דונם. באמצע שנות ה-50 של המאה ה-20 התחוללה המהפכה הירוקה. מדינות מתפתחות, כגון מקסיקו, הפיליפינים, הודו ופקיסטן, עברו לגדל זנים מוצלחים יותר של חיטה, והחקלאים למדו ליישם שיטות חקלאיות מתקדמות של השקיה, דישון ואחסון. התוצאה הייתה צמיחה משמעותית נוספת בתנובה החקלאית, כ3 טון ל10 דונם בממוצע. מאז המהפכה הירוקה, מספר האנשים בעולם גדל בכמה מיליארדים, אבל תנובת השדות לא גדלה באותה המידה. במדינות המפותחות ישנם חקלאים שמגיעים ל8 טון של תבואה ל10 דונם, אפילו 10 טון, אבל הממוצע העולמי נותר עדיין בסביבות ה3 טון ל10 דונם. וזה לא מספיק. מה אפשר לעשות? עושה רושם שאין לנו הרבה ברירות. את יתרונות המיכון החקלאי, הדשנים, ההשקיה והאחסון המשופר מיצינו. פחות או יותר. השקיה קצת יותר טובה או דישון קצת יותר מוצלח לא יביאו אותנו כנראה לגידול הדרוש בתנובת השדות. הפתרון היחיד אם כן הוא הנדסה גנטית שתשביח ותשפר את החיטה עצמה. CP4, הגן לעמידות בפני קוטל העשבים ראונדאפ שהכניסה מונסנטו לתירס, אורז והסויה, הוא דוגמה להשפחה כזו. היא מאפשרת לחקלאים להכחיד את העשבים השוטים שמתחרים בגידולים החקלאים ללא פגיעה בגידולים עצמם, ובהיעדר תחרות הגידולים מסגשגים. וזה לא הסוף. בעזרת ההנדסה הגנטית אנחנו יכולים ליצור זני חיטה שיהיו פחות פגיעים לחרקים מזיקים, וירוסים וחיידקים, וגם לשפר את הערך התזונתי של הגרגירים כך שכל גרגיר בפני עצמו יהיה מזין ומוצלח יותר. ההצלחות בניסויים מדברות בעד עצמן. למשל, בשנים האחרונות הדגימו החוקרים זן מהונדס של חיטה שצורך רק 1/8 מכמות המים של חיטה רגילה. אידיאלי עבור חקלאים באזורים שכונים. במקרה אחר, זן מהונדס שמכיל כמות נמוכה מאוד של גלוטן, החלבון שממרר את חייהם של חולי הצליאק. יש הרבה דברים טובים שאפשר לעשות לחיטה בעזרת הנדסה גנטית. הוויכוח בין הטוענים שההנדסה הגנטית של חיטה היא הדרך היחידה להימנע מקטסטרופה של רעב עולמי בעוד 30 שנה, ובין מי שחוששים שההנדסה הגנטית עלולה להמיט עלינו אסון, נמשך בעוז כבר למעלה מ-30 שנה, ואירועים כמו הבריחה במרכאות של זרעי חיטה מהונדסים ממחסניה של מונסנטו, הם מסוג האירועים שעשויים להטות את כף דעת הקהל הציבורית לכאן או לכאן, ומכאן החשיבות העליונה שיש לתוצאות החקירה לגבי המקרה הזה. ויכולתם של האירועים האלה להשפיע באופן כל כך דרמטי על דעת הקהל, היא בדיוק המניע הפוטנציאלי של חשוד מרכזי נוסף בפרשה, מתנגדי ההנדסה הגנטית עצמם. משרד החקלאות האמריקני לא אמר זאת במפורש, וגם מונסנטו עצמה רק רמזה לכך בהודעותיה לעיתונות, אבל כולם יודעים שישנה אפשרות מוחשית מאוד שמדובר בלא פחות מאשר חבלה מכוונת מצידם של מתנגדי ההנדסה הגנטית. מישהו שהצליח להניח את ידו על זרעים מהונדסים ושתל אותם, מילולית ופיגורטיבית, בשדה באורגון. המוטיבציה לחבלה כזו ברורה. להביך את מונסנטו ולצייר את החברה כרשלנית, ובמקביל להעלות את המודעות לסכנות של ההנדסה הגנטית לראש סדר היום הציבורי בארצות הברית. העדות התומכת בהשערה הזו היא העובדה שגבעולי החיטה המהונדסים שצמחו בשדה, צמחו במספר אזורים מצומצמים, פאצ'ים של חיטה מהונדסת בתוך ים של שיבולים רגילות. לו היו גרגירי החיטה המהונדסים מעובבים באופן אחיד בעסקי הזרעים ונזרעים יחד איתם, היינו מצפים למצוא את החיטה המהונדסת מפוזרת פחות או יותר באופן אחיד ברחבי השדה. העובדה שהשיבולים המהונדסות צמחו בקבוצות מרמזת אולי על כך שמישהו פיזר אותן באופן ידני בשדה. מי יכול היה לבצע חבלה מכוונת שכזו? החשוד המיידי הוא כמובן החקלאי עצמו, זה שגילה את החיטה המהונדסת ודיווח עליה לרשויות. אם אותו חקלאי אלמוני היה למשל חבר בתנועה קיצונית של מתנגדי הנדסה גנטית, ללא ספק היו לו את ההזדמנות, הכלים והידע לשתול את החיטה המהונדסת בשדה שלו. אבל יש באפשרות הזו קושי מסוים, והוא העובדה שבעצם הדיווח על התגלית לרשויות, החקלאי הפך את עצמו לחשוד המיידי במעשה, וזה לא נשמע חכם במיוחד. זאת ועוד, לא במקרה הקפיד משרד החקלאות האמריקני שלא לפרסם את פרטיו המזהים של החקלאי. הדיווח הזה, שפגע זמנית בייצוא לחוץ לארץ, עלה לחקלאים באורגון, ולמעשה גם לו עצמו, מאות מיליוני דולרים. אם שכניו של החקלאי היו מגלים שהוא זה שאחראי להפסדים שלהם, יכול להיות שהוא היה אוכל מהם הרבה קש. למעשה, חקלאי אחר שהתראיין לכתבה עיתונאית אמר בגילוי לב שלדעתו רק חקלאים מעטים היו מעזים לדווח לרשויות אם הם היו מגלים מקרה כזה בשדה שלהם. אז אם החקלאי שגילה את החיטה המהונדסת לא אחראי לחבלה, אז מי כן? רשימת החשודים ארוכה מאוד כמובן. אני בטוח שמבין מתנגדי ההנדסה הגנטית יש כאלה שהיו מוכנים לנקוט בפעולות כה קיצוניות, כולל פגיעה מכוונת בכלכלתם של מיליוני חקלאים, רק כדי להוכיח את הנקודה שלהם. בכל זאת, אפשר לציין שני חשודים פוטנציאליים שאולי יפתיעו אתכם. הראשונים הם הסינים. סין היא יבואנית גדולה מאוד של חיטה, ואם מחירי החיטה ירדו מסיבה כזו או אחרת, הסינים ירוויחו מזה ובגדול. בנוסף, הסינים ידועים לשמצה בניסיונות שלהם לגנוב טכנולוגיה אמריקנית מתקדמת. זה נכון בשבבים, זה נכון בתוכנה, וגם בהנדסה ביוטכנולוגית. למעשה, באותה השנה, 2013, נתפסו שבעה סוכנים סינים בעת שחפרו בשדה ניסויים של גידולים מהונדסים גנטית. הם גנבו זרעים מהונדסים והתכוונו לשלוח אותם בחזרה הביתה. מתוך השבעה, חמישה הצליחו להימלט לארגנטינה, אחד יצא זכאי במשפט ואחד נידון למאסר. אמנם התביעה במשפטם של הסוכנים לא הצליחה לבסס קשר מובהק בינם ובין הממשלה הסינית, אבל האפשרות הזו בהחלט עומדת על הפרק. החשודים השניים הם הרוסים. רוסיה נחשבת למדינה שמרנית מאוד בכל הקשור להנדסה גנטית, ולכן היא גם מפגרת מאוד בטכנולוגיה הזו ביחס לארצות הברית. אין ספק שלחברות רוסיות יש אינטרס מובהק לחבל ביכולותיהן של חברות אמריקניות מתחרות. אפשרות נוספת, ואולי אפילו סבירה יותר, היא שחבלה כזו היא המשך ישיר של המאמצים הרוסיים לזרוע כאוס, שנאה ואיבה בחברה האמריקנית. אנחנו כבר מכירים היטב את הקמפיינים הרוסיים לזריעת פייק ניוז ברשתות החברתיות בארצות הברית, את ההתערבות בבחירות לטובת דונלד טראמפ ואת רשתות הבוטים בטוויטר. הרוסים זיהו זה מכבר את הוויכוח הציבורי הסוער והאמוציונלי מאוד בעד ונגד מזון מהונדס גנטית כעוד קו שבר בחברה האמריקנית שהם יכולים לנצל לתועלתם. מחקרי תקשורת מראים בבירור שגופי תקשורת בינלאומיים שבשליטת הממשלה הרוסית, כמו למשל רשת הטלוויזיה RT, משדרים כתבות נגד מזון מהונדס גנטית בהיקף גדול הרבה יותר מזה שמשדרים CNN, Fox News, MSNBC וגופי תקשורת אמריקנים נוספים גם יחד. אולי האירוע באורגון הוא בסך הכל עוד ניסיון רוסי לתקוע טריז בסדקים של שריון הלכידות של החברה האמריקנית. מי יודע? החשד שמדובר בחבלה מכוונת מתעצם, לפחות אצלי, עקב העובדה שמאז אותה תגלית באורגון ב-2013 נחשפו עוד 4 אירועים דומים של בריחת חיטה מהונדסת גנטית שהופיע באורח לא מוסבר במקומות שונים בצפון אמריקה, כולל אפילו באלברטה שבקנדה. בכל אחד מהאירועים האלה לא הצליחו החוקרים לגלות איך הצליחו הזרעים המהונדסים לחצות אלפי קילומטרים ולהמתין רדומים במשך שנים ארוכות בקרקע עד שנבטו לפתע מתי שנבטו. האם מישהו מנסה להפליל את מונסנטו? האם מנסים מתנגדי הנדסה גנטית לשכנע אותנו לוותר על הטכנולוגיה הזו? האם אלה סוכנים זרים? מי בדיוק בוחש בהגדרה המבעבעת הזו? כנראה שאני ואתם נגלה את התשובה רק בעוד לא מעט שנים. בינתיים, בזמן שאנחנו עסוקים בתעלומות בלשיות וגרגירי חיטה מהונדסים שצצים להם סתם כך משום מקום, העולם אינו עוצר מלכת. אוכלוסיית העולם הולכת וגדלה, ומדי יום מתווספים אליה עוד עשרות אלפי פיות שצריך להאכיל. האם נשכיל לפתור את בעיית ההנדסה הגנטית של החיטה לפני שיהיה מאוחר מדי? אני מאוד מקווה שכן. זהו, עד כאן. תודה רבה לליפז להב שהציע את הרעיון לפרק ואף סייעה לי בתחקיר. תודה גם לעיתונאית יעל פרוינד אברהם שסדרת הכתבות המעולה שלה על פיצוח הגנום של חיטת הבר והפוטנציאל שלה להשביח את החיטה המודרנית סייעו לי בהכנת הפרק. מיד נמשיך אל רעיון מיוחד עם העיתונאי עטילה שומפלבי, מגיש הפודקאסט החדש שלנו עושים כותרות, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות קצרה. הפרק בחסות החולם סך, פודקאסט חדש מבית קרן ברל כצנלסון. בישראל, בהזירה הפוליטית תמיד רותחת, והבחירות ממש מעבר לפינה, אפשר לעצור לרגע ולנסות להקשיב דווקא לשיח על רעיונות חדשים ועל מה שמאחורי הקלעים של העולם הפוליטי. קרן ברל כצנלסון פועלת לקידום ערכים של ציונות, צדק חברתי, שלום וחברה משותפת בישראל, באמצעות חינוך, פיתוח מנהיגות ופעולה בזירה הציבורית, וכעת מביאה לנו את החולם סך, פודקאסט רעיוני פוליטי, אשר בכל פרק מארח את בני הדור החדש של פעילות ופעילים, מביא אותם לקדמת הבמה ומאפשר לכם המאזינים להכיר אותם טוב יותר. חפשו החולם סך בכל אפליקציות הפודקאסטים. האזנה נעימה. מה חדש ברשת עושים היסטוריה? ביחסנו לאן, תוכנית על זוגיות, יחסים ואהבה, מארחים פאולה ולאון רוזנברג את ניסים לוי, מחבר הספר מיניות קשובה, לשיחה על איך מחזירים את הריגוש לחדר המיטות. אני רוצה לומר מילה על יחסנו לאן, שמאז שבאה לעולם מסתמנת כתופעה מיוחדת מאוד ברשת הפודקאסטים שלנו. אם תמיד אהבתם את עושים היסטוריה, או פודקאסט אחר ברשת, וניסיתם לגרום לחברים ולקרובי המשפחה להאזין גם כן, ואז הם אמרו לכם שהם לא כל כך מתעניינים בהיסטוריה, או במדע, או ברפואה, וכל זה, תנסו לשלוח אותם אל יחסנו לאן. האופי המיוחד של הפודקאסט הזה, הוא במובן מסוים שונה מכל מה שעשינו כאן ברשת עד היום, ופונה לקהלים חדשים שלתחושתי לא מצאו ברשת את התכנים שמדברים אליהם. אז הנה ההזדמנות שלכם להדליק את החברים והמשפחה על עולם הפודקאסטים. לכו על זה, נראה לי שהם יודו לכם מאוד אחר כך. אותו הדבר נכון אגב גם לגבי אוכל ישראל של גיל חובב, שהוא סטוריטלר מדהים. שהוא מספר על מסעדה שביקר בה, או על מתכון, זה ממש חצי סרט קולנוע. אם יש לכם חברים שהם פודיז, חובבי בישול, ספרו להם לתוכנית של גיל, אוכל ישראל. בעושים רכב, בועז קורפל מארח את מעצב הרכב הישראלי ניר זיגל, שנחת באולפן הישר מדטרויט, לשיחה על עיצוב מכוניות והדמיון והשוני אל תחומים אחרים של עיצוב תעשייתי, מאופנה ועד קוסמטיקה. בעושים רפואה, התינוק שהציל את אמא שלו. עידן ויובל מתחפשים לדוקטור האוס. איך תינוק בן שבוע וחצי שהגיע מפרקס למיון, הוביל את הרופאים למסקנה שאמו צריכה להיכנס לניתוח בדחיפות. ולבסוף עושים פוליטיקה. דפנה ליאל מערכת את גדעון סער ואת עינב פישר מהמרכז להעצמת האזרח, לשיחה אודות ההסכמים הקואליציוניים. מה הם בכלל הסכמים קואליציוניים, מה התוקף שלהם, ואיך אפשר להוריד את הדרישות של השותפות הקואליציוניות. כל הפודקאסטים השונים ברשת זמינים באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, באתר הבית ranlevy.com ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הם. ועוד פודקאסט חדש שהשקנו החודש לחובבי חדשות ואקטואליה, עושים כותרות. פודקאסט חדש בשיתוף עם ויינט בהגשת העיתונאי והפרשן עטילה שומפלבי. גם עושים כותרות מביא משהו חדש לרשת עושים היסטוריה. ראשית, חיבור אל המערכת העיתונאית הוותיקה והגדולה של ויינט וידיעות אחרונות, ולעיתונאים שמסקרים את כל מה שנעשה במדינה בכל יום. ושנית, הצצה אל מאחורי הקלעים של העבודה העיתונאית, שאני מוצא אותה מעניינת מאוד ברמה האישית. בשבוע שעבר שוחחתי עם עטילה על התוכנית החדשה שלו, ואלו תכנים מרתקים הוא מקווה להביא לכם המאזינים. הנה הראיון הקצר עם עטילה שומפלבי. שלום לעטילה שומפלבי.
שלום רן.
מה נשמע?
הרוב טוב, הרוב קובע.
אז אתה פה איתי באולפן, מכיוון שהשקנו ככה בשושו, מתחת למקם, בחודש האחרון, פודקאסט חדש ברשת עושים היסטוריה, בשיתוף ויינט, ביתך כבר ב...
20 שנה.
20 השנים האחרונות בדיוק, בשם עושים כותרות. אז קודם כל אנחנו... שמחים בטירוף לארח אותך ברשת שלנו סוף
תודה,
סוף.
תודה, תודה, אני שמח להתארח.
אני אישית עוקב הרי הפעילות שלך העיתונאית כבר המון המון שנים, ובוא תספר למאזינים על התוכנית החדשה, עושים כותרות.
עושים כותרות זה בדיוק מה שאנחנו לא עושים ביום יום. אנחנו בעצם צוללים קצת מאחורי הכותרות. ביום יום אני מייצר כותרות ראשיות ו-breaking news, וכל מה שאתה רוצה כדי שבמיידי נדע מה קורה. בעושים כותרות אנחנו לוקחים נושאים, הולכים אל האנשים שמייצרים את הכותרות האלה ומדברים איתם לעומק.
העיתונאים, לדוגמה, המומחים.
נכון, לא רק עיתונאים, גם עיתונאים, אבל גם אנשים מיוחדים. למשל, הפרופסור זאב רוטשטיין, מנכ״ל הדסה, לשעבר מנכ״ל בית החולים תל השומר, שיבא תל השומר, היום גם ראש ועדת סל התרופות. שמע, מה אתה יודע על סל התרופות במדינת ישראל? מה אתה יודע על האנשים שמרכיבים את הוועדה הזו, שקובעת בסופו של דבר איזו תרופה, כן, איזו תרופה לא, מי לחיים ומי למוות. דיברנו איתו, מרתק, שמעון שיפר, תשמע, הפרשן המדיני הבכיר של ידיעות אחרונות, כל היום כותרות, הסכמים, חשיפות.
בן אדם שמכיר את כל ראשי הממשלה האישית מאז מנחם בגין, אני יודע.
בא, עוד לפני, בא לעושים כותרות, הוא פותח את הלב ומחיר, על מחדלי המודיעין הישראלי, בגלל הספר החדש שהוא מפרסם, הוא מדבר על זה כאן אצלנו. כלומר, אנחנו לא מנסים להוציא כאן כותרת, שתתותת, אנחנו רוצים להביא את, את נבחי הסודות, שבעצם מרכיבים את כל מה שבעיתון, אבל לא תקרא להם בעיתון, או בוויינט, או בטלוויזיה, או לא משנה איפה.
ממש מאחורי הכותרות.
ממש מאחורי
הכותרות. הפתעה נעימה בשבילי הייתה שאתה מאזין לפודקאסטים, לא מאתמול, נכון? מתי נחשפת
נכון,
לפודקאסטים
נכון.
פעם ראשונה?
לפני הרבה שנים יחסית, אני חושב שאתה מהראשונים שהזנתי להם.
כיף לשמוע. אז מי התוכניות שאתה כמאזין אוהב אותן, ואולי משמשות לך כהשראה בעושים כותרות?
אני אובססיבי לגבי הפודקאסט. אני כבר כמה שנים חושב שכמו שה-VOD השתלט לנו על החיים, גם ה-AOD השתלט לנו על החיים בקרוב.
ה-Audio on Demand.
בדיוק. אנחנו בקצב פסיכית, שמע, אמרת 20 שנה אני בוויינט, 20 שנה אני עושה כל היום בלקום בבוקר ולהביא עוד כותרת ולהביא עוד סיפור ועוד רעיון ועוד זה, אני צריך את הזמן הזה כדי טיפה להרחיב דעת, כדי טיפה להזין למשפט שלם, ואת זה אני מוצא בפודקאסטים, ולכן אני כל כך מכור לתחום הזה.
יש תוכניות שאתה התחברת אליהן אישית? כמאזין?
נגיד למשל את הפודקאסט של ניו יורק טיימס.
שעושה,
The Daily, שבעצם עושה, או אנחנו מנסים לעשות, אתה יודע, אנחנו מצטנים קצת, מנסים לעשות את מה שהם עושים. הם לוקחים נושא אחד, מתלבשים עליו במשך כמעט חצי שעה, ומפרקים אותו עד היסוד. עכשיו, זה נשמע לפעמים אכילת ראש, אבל זה לא. כי כשאתה מדבר למשל על הגירה באמריקה, או על הצבעה באמריקה, או לא משנה מה, או סל הבריאות באמריקה, בסוף, בסוף, בסופו של דבר, אתה נכנס ומבין את הסייק האמריקני דרך הפודקאסטים האלה. אני מת על זה.
כן, The Daily, תוכנית חדשה יחסית בעולם הפודקאסטים, שנה, שנתיים, אבל כבר עכשיו הם תו תקן לגבי איך מעבירים את מאחורי הכותרות.
אבל זה גם מוכיח, אגב, שיש עיתונות מדהימה במקומות מסוימים, למרות כל המשברים של התקשורת, אתה רואה עיתונאים שבאמת שולטים בחומר, שהם מסקרים אותו, אבל ברמה של חצי שעה לדבר על נושא מסוים, ולא לשעמם. וזה מדהים אותי, ומה שעוד אני אוהב זה היסטוריה, וקצת דברים מן העבר, אני חייב להגיד לך משהו, העולם הזה של הפודקאסטים, למה הוא מרתק? כי הוא מתפתח. הוא משתנה כל הזמן, ואני חושב שעוד, כמו ששידורי הלייב באינטרנט, מה שאני עושה ביום יום, בטלוויזיה באינטרנט, עדיין זה לא, לא פיצחנו את זה עד הסוף, לדעתי גם הפודקאסטים לא פוצחו עד הסוף.
לגמרי, אנחנו בתחילתה של המהפכה.
עדיין מעצבים את זה, האם זה צריך להיות ארוך או קצר, מהיר או איטי, מעמיק מדי או יותר מדי, או... מה אנחנו בעצם מחפשים? זה כל כך מעניין, זה כל כך מרתק, אני כל כך נשאב לזה לפעמים, אני קורא ניוזלטרים של כל מיני גופים שמתעסקים עם זה, וכל דבר מקפיץ אותי, ומי קונה איזו פלטפורמה, ואני כל פעם מקנה שאני לא שם. לגמרי, אנחנו נמצאים בתוך, אתה יודע, יש לפעמים לבן אדם מזל בחיים, אז לי היה מזל ככה, לפני 20 שנה, כשהתחלתי לעבוד בעתיד, בוויינט, זה היה העתיד, אחר כך שוב עבדתי בעתיד, כשהתחלנו לשדר טלוויזיה באינטרנט, העתיד, ועכשיו שוב אני בעתיד, וזה כל כך כיף. שימון פרסאי אומר, עזוב את העבר, רק העתיד מעניין.
אז בוא נקווה שעושים כותרות, תזכה להפוך בעצם, כי זו תוכנית ראשונה מסוגה בפודקאסט, בספרת הפודקאסט הישראלי, שתזכה להפוך לתו תקן, כמו The Daily בארצות הברית, זה יהיה מדהים.
אני מבטיח לך דבר אחד, כל שבוע שאני מתייצב אצלכם פה באולפן, ועושים היסטוריה, אני מבטיח לבוא מוכן, ולהתאמץ להביא את הדברים הכי מעניינים שיש. לא תמיד אני אצליח, אבל אני אנסה.
זה יהיה המטרה. תודה רבה, טילה. אז אתם מוזמנים להאזין לעושים כותרות באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד. גם תחפשו עושים כותרות בכל אפליקציות הפודקאסטים באשריהן, גם באייפון, גם באנדרואיד. וכמובן בדף הבית שלנו, ranlevy.com, תמצאו שם את האייקון של עושים כותרות.
וגם בוויינט, אל תשכח.
וגם בוויינט, כמובן. ואתם גם מאוד מוזמנים לעקוב אחר הטילה, בעיקר בטוויטר, אני חושב, שם אתה הכי מפרסם, וכל הזמן באינטראקציה עם המאזינים, ולספר לו רעיונות, הצעות לפרקים נוספים. זו הגדולה של הפודקאסטים, אנחנו תמיד זמינים לכם כל הזמן לקשר בלתי אמצעי.
וכל מה שבא לנו לעשות בסוף, זה שיהיה לכם כיף ולא משעמם איתנו.
בהחלט. תודה רבה.
תודה.
שאלת עושים היסטוריה להפעם, ברוח הפרק הזה, מה המאכל הכי פחות שגרתי, הכי מוזר והכי מעניין שיצא לכם לאכול? ספרו לי בדף הפייסבוק שלנו. אני לצערי ידוע בתור מישהו שכן תומן ידו בצלחת, בכל צלחת, אז יצא לי לאכול המון דברים משונים. אני חושב שההיילטים הם צרצרים מטוגנים בגואטמלה, צפרדעים משופדות בלאוס ושבלולים מבושלים בתאילנד. אגב, לגבי השבלולים, אם יצא לכם לטעום פעם, תדעו שזה מסוג המאכלים שהם כל כך חריפים שזה כואב פעמיים, ודי בחכים על הרמיזה. מה אתם אכלתם? ולמה זה מוזר? שאלת עושים היסטוריה להפעם. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית, מעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש מספריי בחנות שבאתר. הרב מחר הבלתי מעורער מבין שלושת הספרים שלי, הוא האוניברסיטה הקטנה של המדעים. אולי בגלל שמבין כל הספרים, הוא גם הכי מתאים לבני נוער. אברי גלעד כינה אותו בזמנו ספר השירותים המושלם, והאמת, אני לא יכול להתווכח עם זה. עשרות פרקים על כל העקרונות והרעיונות החשובים של המדע המודרני, שמחולקים לפיסות קטנות של סיפורים, אנקדוטות והסברים, מה שנקרא bite size. חפשו את האוניברסיטה הקטנה בחנות של עושים היסטוריה, וכל ספר מגיע כמובן עם הקדשה אישית ממני. את הקרדיטים הפעם מקריא קרמל וייסברג, בנו של חברי ושותפי הוותיק איתמר וייסברג, שעשה איתי את הפודקאסט הראשון שלי אי פעם, המשחקייה, השם יקום דמה. כרמל ואחיו הקטן תומר ביקרו אצלי באולפן בשבוע שעבר, והתוצאה לפניכם. אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
טוב, אז הנה הטקסט שלך, תקרא אותו, תגיד לי אם אתה לא מבין מה כתוב, ואתה צריך להקריא אותו בתור קרדיטים של סין.
גיא בן ניב.
נון.
נון. תומר, די! תומר, אתה מלחיץ עם הפרצוף ככה.
כרמל, תסתכל לרן.
עושים היסטוריה הם, גיא בן נון ואיתמר סוויסה עורכים. שרה סילבצקי מנהלת הקהילות. אביב שם טוב מנהל... מה זה? אביב שם טוב מנהל המחירות. דני תימור מנהל עסקי. ורן לוי כותב ומגיש. In this house we obey the laws of thermodynamics!